כבר דיברתי כמה פעמים על הציוד כעורך, ולמעשה הוא קיבל את המידע, קיבל את המידע מאבא שלו, וגם בחיי אביו הוא ערך, למשל, הספר אורות. אם אתם קוראים טוב את ההקדמה של אורות, ושם כתוב שזה מורכב מאורות ישראל ומאורות מאופל ומאורות התחייה. יצאו תקורות, פשוט בושה לדבר בין התנובה, יצאו לראשונה חברות של הרפות מסיבה פשוטה, לא היה כסף, היה כסף, אז הוציאו את זה בצורה מאוד דלה ועלובה, אבל גם זה רצוי דליקט מתוך שמונה פרטים. אם אתם שמים בעולת ראייה, בעולת ראייה עד מזמור לתודה, עד היחרו, אז יש הטקסט של הסידור, ומתחת זה כתוב בעולת ראייה. מי מזמור לתודה, כל דף כתוב עולת ראייה ליקוטין. אותו דבר בקרך השני, בשבת, מזמורי שבת עד הליל הגדול, כתוב עולת ראייה. אחר כך כתוב עולת ראייה בסוגריים ליקוטין. העובדה היא זו, הרב התכונן כמובן לכתוב פירוש על הסידור בכל כולו, אבל נעצר בגלל כל התרדות וכו' וכו', גם בימות החול במקביל הוא כתב גם לשבת. ורב ציודה הבין שמה שהוא כתב בסידור זה ברמה, אני אפשר להוציא סידור רק על התחלת פסוקי לזמרה, אז הוא טרח בטוב טעם ובאנימות מעודנת מאוד ממרחבי יצירתו, הוא היה רבקיות מופלאה בכל הקטעים, ובאמנות גדולה הוא ניקט מכל מקום שהרב כתב. אי פה אי שם גם כתב כמה דברים בעל פה שהוא שמע, או שמישהו אחר שמע, והוא סידר את זה, לכן הוא צריך לכתוב ליקוטי. זאת אומרת שהרב למשל לא פירש, למשל אמירות עליו. הרב לא הגיע לכתוב פירושים על ענייני חנוכה. אז מה שיש בחנוכה בסוף הכרך הראשון, הם דברים מלוקטים שנאמרו ב... או שנכתבו בנסיבות שונות על ענייני חנוכה. אז מזה אתה יכול לקחת ולראות מה הוא אמר על חנוכה שקשור איכשהו לטקסט. רב ציודה עשה הרבה קומבינציות אבל מאוד אלגנטיות בשביל לצרפת. ולמשל, הנרות הללו, במאמר המדבר, מה יש לא נורמלי ומה יש מיוחד בנרות הללו? שהם בכל הניצות, לא דרבנן ולא דורייק. והנרות הללו, זה במצווה, קודם כל לפני שהר"ן אומר, וזה המקור שאין לנו רשות להשתמש בהם, כיוון זה דוניא דנרות דמקדש, אז לכן עשו גם ככה.
מה מיוחד בנרות הללו?
לא, מה מיוחד בטקסט הזה? שיש בו טקסט. אתם יכולים להיזכר עוד מצווה אחת, שמלבד קיום המצווה גם מפרשים את המצווה. אולי מצא אבישה נוכלים לשם מה, אולי. כשאתה תוקע מזוזה, אתה אומר את מצוות המזוזה. כשאתה מתעתל בציצים, כשאתה נותן ידיים.
ואיזה יש
את הנשם יחוז? קודם כל זה
פטנט מאוחר. אבל אתה בקורא לו.
אפילו גם כן, זה לא מעיקר הדין, זה נוהגים.
דיבורים.
זה
נהיה סליחה.
זה נהיה סליחה. התורה, אתה מבין את ההבדל, מצוות יקורים זה מצוות התורה, לדעת מצוות מקרא, הרי יש חמישה מפורשת, יש נביאים ואינם קוראים, אז זאת אומרת שאתה רואה שזה לא חלק מן המצווה, כי יש כאלה שמבינים את ה... ולא יכולים לקרוא, כי חסר להם אבותינו וכו' וכו'.
אולי זה גם חיסרון. אולי זה חיסרון. הוא לא
קורא,
ואז יש לו
חיסרון
בחלש, הוא לא
יודע. לא, יש לו חיסרון, שהמשנה שם מפרשת למה. כי הוא לא יודע, אבל אתה תגיד, הוא גר, לא קיבל לאדמה. אז בזה אתה רואה שהקריאה היא חלק מן ה... היא עומדת כמקביל להבאה. פה בנרות הללו, זה כתוב במסכת סופרים, שאחרי שאתה עושה את המצווה, אתה מסביר מה טובה של המצווה. נדמה לי שאין עוד דבר כיוון זה, עקוב אני מנים לא יכולתי להיזכר, שאתה מקיים מצווה ואתה מסביר לך לשומעים את העניין הזה, ובתור זה אתה מבליע גם כן.
שישה מקושה להגיד משהו קולון כמו שאומרים בהגדה,
יש מצווה לספר ביציאת מצרים. אתה לא שומע כל מה שאתה אומר בליל הסדר, זה חלק מהמאמר הארי. למה קוראים לזה פסח? הפסח, הפה מדבר. יש מצוות דיבור מיוחדת בליל הסדר, כתוב הגעת למנחה, אתה מקיים את זה בצורה של התשובה וכו', אבל בנרות הללו אתה מקרא מגילה, מקרא מגילה, אתה מספר את המציא של פורי, אתה קורא מגילה שאתה מדבר על מקרא מגילה. זה דבר בפני עצמו. אז שם כתוב, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול. המטרה של כיוון שהרב לא כתב על הנרות הללו, הלך את צבי יהודה וגילה בקטע אין היה באגדות של שבת, זאת אומרת המסרת שבת ששם מדובר על חנוכה, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודעה, וזה הקטע של פנינו. הקטע של פנינו הוא קטע כפי שנכתב באין היה. שנים רבות מאוד אחרי היה מסתומם, אולי כבר שבת יותר, היה בחור צעיר. כשהוא בא לערוך את הסידור, הוא לקח עליו הודעה, ופה תראו, תראו לו דבר יפה, תיקחו את מה שמסופר בסידור, ותראו איך הוא תמצאת, זאת אומרת, הוא לא במילים שלו, אלא הוא תלש פה קטעים מתוך הקטע המקורי לפנינו, שאינם מופיעים בסידור. למה? כי הקטע שלפנינו,
עוד פעם,
הקטע שלפנינו מדבר על הגמרא, על הגמרא, על הברייתא, תנו רבנן, מה הכנו כאן וכו' וכו', ושם קבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודעה. אז הרב פירש מה זה בהלל ובהודעה.
שונה מהנוסח של אריס.
עוד פעם?
זה שונה מהנוסח קצת של אריס.
לא שומע.
זה שונה קצת מהנוסח של אריס. אצל החומרים לדעות אולי
לשם. בוודאי, אבל קודם כל אני מדבר איתך לא על הנשיא, אלא אני מדבר איתך על הנוסח שמקורו במסכת סופרים, ושם כתוב הנוסח של הנרות הללו. וכיוון שרב צבי יהודה הדפיס אותו בצמוד להדלקת נר חנוכה, אז הוא הצמיד לזה את הלל והודעה, למרות ששם כתוב להודות ולהלל, אבל הנוסח בסרט סופרים להודות ולהלל הוא על סמך הברייתא הזאת, הלל והודעה, כלומר להודות ולהלל. אז הם שני מושגים שאתה צריך להבין את ההבדל ביניהם ולומר למה דווקא שני אלה. אז כאן בקטע שלפנינו הרב קוק, ולדעתי זה הצימוק שבדבר, הסביר גם את היסודות של שולדת סודות חנוכה כפי שמשתלשלות מתוך הדבר הזה. וכיוון שבסידור בקשר לנרות חנוכה זה בכלל לא קשור לסודות, אז הוציא להוציא את המסקנות שהרב קוק הוציא מתוך הקטע להודות ולהלל, השמיט אותם כי זה לא קשור לעניין. אז יש לפנינו את הקטע כמו שהוא ואת הקטע שמופיע בעולת ראייה, וכאן אני יכול להבין למה הוא מגיש את המושג ליקוטים, כי זה מיוקד מתוך הזה, ובתוך ליקוטים הוא יושע לעצמו גם להכניס כמה שינויים לדבר הזה. כמו שאמרתי, בעיית הסעודות היא בעיה גדולה בפני עצמו. אני סיפרתי כבר את הסיפור עם הרב סולובייצ'י, וכיוון שמצאתי את המקור שלו, יש איזה קונטרס כזה, שרגא דה חנוכתא, זה של הרבי מתורמן הנוכחי. יש אולי כאלה שזוכים שהיה פה בישיבה, לא? הוא היה בשבוע עכשיו, היה בשנה שעברה. בקיצר, אז אני אקרא לכם מה שכתוב פה. ובחרותי סחתי לפניו לפני הסבא שלו באחד ממי החנוכה, מעשה שהיה ברלי מגור בעל הבית ישראל שהוא טיפח את האדמו מגור בעל הבית ישראל שטיפח את הבחות שכזה הצעיר שהיו מרלי מגורים, אני חושב שהוא טיפח אותו לתקופת נתים מאיר שלו בימים ההם, לא של הבן גור, בימים ההם התגורר אפשר לנהב עם הרבי מבית ישב באולם ישיבת הכותל ואמר דברי תורה לפני כמה שנים אחד הלילות פתאום נכנס מישהו כנראה זיהה אותו אחד נדבר שמשהו בא לפה הוא בנה את הישיבה בבית והוא רצה לראות כל מיני ישיבות איך הם לבנות כדי להעתיק משם כל מיני דברים מה העתיק משם זה התייחו לי כתבות חנוכה אז היו גם דברים שאולי הוא לקח מפה אז ישב פה בפינה ונגשו אליו ואמרו אותו שהרב יגיד משהו אמרת מי הוא מדר אז אמר לי עובר תורה אז הרב מבן זמר קיש בדברי תורה בסדר על כל פעמים הרב מדורי בימים ההם גורל סמור לישיבת שפת אמת אבל יש עובר סולובל שגנו של הגילים ומאה חמיקה ראה בחורים משימת שפת אמת שעוסקים בכל שעה בהכנות גדולות לסעודות שיעשו מוליכים ומי הם מכניסים ומוסיקים והיה הדבר תמוע בעיניו שעוזרים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה אחד הימים שאנחנו ברחוב סמור למיין הישיבה תהיה שם כדרכו מלכות ישרים יבית ישראל כשנגושו השניים תן רבי יושבו בטרוניה על ביטול הזמן שמבטאים אותם הבחורים שעוסקים כל היום בצורכי סעודתם ויש פה ציטוט ביידיש מה שאמר בסופים ובוא סופים משם אז נענה הבית ישראל ואמרנו הרי זה כתוב בשולחן ערוך נתן רבי יושבו אמר מה כתוב? כתוב שהרמה אומר יש אומרים שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות שאומר לו מה? מה אתה עושה סקנדל בגלל הזה? זה רק קצת מצווה השיב הרב בבית ישראל ואמר הבחורים שלי רועדים מקצת עבירה ומי שרועד מקצת עבירה בניגוד בשר ראויים לחגוג בכל סולה ורינה מקצת מצווה זה הסיפור מיד כשסיימתי להשיח לפניו את המעשה לפני הסבא שלו הסבא שלו היה אדמור והוא רק שימש אותו עמד ממקומו בבהילות ושאל למתי יכולים להיכנס אל הקודש פנימה לבית ישראל אמרת לו שבימי חנוכה הסדרים שונים מכל ימות השנה ואפשר להיכנס לקודם הצהריים ככה יש שעות בוקר שעות הרפואים כאלה מתכונן לקדות והרב היה בנידו מיד נסע העיר ומצא יצא איך להיכנס לרבי בלילה שאלתי אותו מה העניין שצריך להיכנס בדחיפות לרבי אמר לי שמאחר ששמע שכל היתר נשב בסעודה ממי חנוכה הוא רק בחמת שרעים וחרדים גם מקצת מצווה והוא לא עומד בדרכה הזו ואין הוא יכול לומר שהוא יראה מקצת עבירה על כן חשב להיכנס אל הקודש פנימה לשאול את האורחה מה יעשה ולשאלתי מה ענה לו הרבי אם אין להשיב רק אמר שהרבי רצה לחזקו ולעודדו באותו יום קודם עלות השחר נקראתי לבוא אל הקודש פנימה לחדרו של הרבי בית ישראל שכך הייתה דווקא בקודש כידו הוא הגיע בזמן הוא הגיע בארבע בבוקר היה כבר וסך לי מה שהיה נכנס אצלו וסגני אצלו אמר לו דברים אמר לו ואמר לי הרבי בית ישראל השבתי לו שלא נאמרו הדברים לגבי הרב הקבטי לפי שהוא בדרגה יותר גבוהה בביונה והרבי סיים אבל הוא לא קיבל את מה שאמרתי לו זאת אומרת שהרבי עודד אותו ואמר לו תשמע אתה יהודי במדרגה גבוהה אני דיברתי את זה לבחורים ואתה לא זה הייתה דרכו בסדר אז הבאתי לכם את השיפור כשהייתי עכשיו מילת לקטע בעלינו בעודם יש כאן שני חלקים שהם מתייחסים אלינו הימים טובים הצד הטוב שישאר לעד לישראל דווקא לידי פגישה זה המכשול העצום החוזק הגדול של אמיתת האמונה שיוצאת אל הפועל דווקא במה שכל הדעות הרעות יוצאות לאור ומתפשות מאוד עד שרבים יבעלו מסתעתם וידמו שהן בולות את אמונת ישראל ובאשר למרות כל אלה קמו ואני תודה דבר אלוקים יקום לעולם הרי בגלל שבישראל בקרנה מתרוממת גם אותם הקניינים שהם טובים לשמש את האור האמיתי של התורה שנלקחו מאותה הפגישה היוונית, מאותם הדעות הקרבי לאור הדמיינותה, שנצרפו ונתארו באש דת של תורת אמת, להסיר מהם כל סיגי מפיליהם, זוהי הטובה עליונה שמעת השם הייתה הזאת להכין הכל להיטיב בפרית, על זה ראו לקבוע לב. אגב, הוציאו לי גם פסק אחרת, אתם רואים פה שיש פה המון המון משפטים נגררים אחד לשני בנשימה אחת, הוא פסק את זה אחר. אז הוא אמר ככה, אמירת הלב היא אדם בפני עצמו, מושג בפני עצמו. ישראל נמצאים היוונים. ההצלה מהיוונים הייתה תוך כדי התמודדות. התמודדות עם עולם ההשקפה היוונית. וההתמודדות הזאת היא מסוכנת ובעייתית בגלל אותו קטע שהוא ציטט בזוהר, שהם קרובים לדרך האמת. כמה הסברים להבין במה היוונים, היוונות קרובה לדרך האמת. עוד פעם?
מה?
לא שומע.
אני מדבר
מה
יוונית,
זה שזה צד של תסביר במה. במה? במה שהרמב"ם גייר את המשרד. זה סיפור, אני מדבר לפני,
אבל זה אוקיי. בחקירת הרוח.
אתה לא יודע להגדיר מה...
אני
יודע מה אני יודע להגדיר.
רואים שהמון תורה שהרמב"ם מוציא גם מה...
אל פעם הרמב"ם, תניע את הרמב"ם. כן.
זה ביחס שלהם לגוף
ולחומר,
שנותנים לו כבוד.
שם זה דווקא זה דווקא מאוד בעייתי.
לא, מה שהיהדות עושה את זה נותנת את המשקל הראוי.
כן, אבל הפרידה ברוך את המענותה זה לא בגלל הגימנסיון וההתעמלויות. אני רוצה לרגע לחזור. כן, מה רצית?
שזה
זאת
השכל במרכז שלנו. בניגוד
לכל אנשי רוח, בניגוד לכל התאוריות
הקודמות, השכל אצלם
בפרטה עיקר. הם העמידו פילוסופים.
מה זה?
זה התאוריות המיד לדעות. אבל מה זה חוכמה? אוהב חוכמה. אילו זה אוהב, סופי זה חוכמה, אוהב את החוכמה. אני אחזור לרגע לאותה גמרא שהיא סיפורית. המספרת על הפגישה של שמעון הצדיק ואלכסנדר, והיא בוודאי לא פגישה טכנית שהייתה שם על יד ראש העין, על יד אנטיפטרס, כפי שהגמרא מספרת, אלא היא פגישה של שני זרמים בעולם הרוח בכלל. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה, מה הכניסה לעולם היהדות בדרך המלך? מה נמדת לנו הרמב״ם? אתה מראה לו עושים במבוא לתורה הזו, בעל פה, כל הסיפור. מה זה? כל התקנות ברבנן, כל היסודות של גזרות ושל קל וחומר וכל המסגרות שהתורה נדרשת בהן, מה שקוראים ספקולציה שכלית. ספקולציה זה חישובים, זה יחידים ציביים כאלה. תורה שבכתב אין בה שום ספקולציה אישית. אתה מקבל, אתה שונה מה שנאמר למשה בסיני. מה אומרת תורה, או חלק מהמסורות של תורה שבעלפה? יש תורה שבעלפה שהיא פשוט נלווית לתורה שבכתב. למשל, פרי עץ הדר זה טוב. כשהכתיב הקדוש ברוך הוא למשה פרי עץ הדר, הכתיב לו, הראה לו זה טוב. וזה הסבר לתורה שבכתב. וכיו יצא לזה במלאכות שבת וכו' וכו'. יש חלקים בתורה שבעלפה שאתה מגייס את המוח שלך. תנו דוגמה אקטואלית מאוד מאוד לכם.
מלכות שבת?
לא אמרתי. לכם, לכם כל בוקר.
מה היום?
עוד פעם?
תתן לי בבוקר, מה היום?
איזה גמרא?
יום.
איזה גמרא? אתה יכול להראות לי מצווה אחת בתורה שמתפרשת במסכת בבא בתרא? תשים לב, מהדורה של שטיינזלץ, בדרך כלל מביאים פסוק בתורה, ואומרים בסרט שבת הלכות שבת הררים אחת רואים השמיעי ופעם לאחר המתד ותולדות וכולו וכולו. אז יש פיתוח, אין שום מצווה בתורה, לא על חצר ולא על שותפים ולא על יחלוק ולא על אבני גזית ולא על יריש, בוודאי לא לחזקת הבתים ולא על ריח פה או שום דבר. איפה זה? זה ממה שחכמי תורה שבעל פה פלפלו ודנו ויצאו וכן מנהג המדינה לא מנהג המדינה. ובכן אין מילים אחרות, זו התרומה האנושית לעבוד העניין. מה שעשתה הפילוסופיה היוונית לעומת השקפות העולם שקדמו לה, היא גם רשמה את השכל להבנה.
באמונה
ודעות. אותה?
באמונה ודעות. אז אנחנו גם
חזרנו,
יכולים
להעזר בה, בחופש הדעת. זה עוד דבר. אני מדבר עכשיו על עצם העיקרון, כדי שתבין מה שאני אומר. מה קדם בעולם הדתות למחשבה היוונית?
בבל,
בבל. בבל, בבל, יפה מאוד. בבל, פרס, מצרים. מה יש שם? חזק יותר. חזק יותר. התמכרות למה? לאיזה סתם בעינים, לכישופים, להכריח. זאת אומרת, תשמעו עמוק מאוד. המקביל לתורה שמכתב זו עבודת הפסל. כי מה אומרת עבודת הפסל? הוא גם עובר למה שנראה לו, למה שעובר בעין. מה זה תורה שמכתב? גם לי יש טקסט. אלא אנחנו אומרים שהטקסט הזה מקורו אלוהי. והם אמרו שיש כישופים. זאת אומרת, כל הסיפור היסודי והבסיסי של הקבלה של מה שהיה בתקופת תורה שנכתב בבית ראשון, עגלים, פסילים, דברים מוחשיים, דברים שאתה רואה, כשבישראל אתה לומד טקסט שאתה רואה, אדומות העולם עושים גם דבר כזה בצורה הפשוטה. כשבישראל מתחילה התקופה שמתחילים, אתה מתחיל להפעיל את המוח, אתה מתחיל ללמוד בעיון, אתה מעיין, מה אתה מעיין, אתה מעיין, כתוב בטקסט ככה, אז איך אני אבין אותו? האם אני אדבר אותו במקרה אחר או לא? אני מפעיל את הספקולציה השכלית שלי. זה עומק הפגישה בין שמעון הצדיק ואלכסנדר. גם זה התחיל לחשוב עם הספר וזה התחיל. כשכתוב בזוהר שהיוונים קרובים לאורח האמת, אחת האפשרויות לפרש מה הקרבה שלהם זה ההפעלה של השכל האנושי. השכל האנושי שאנחנו מפעילים אותו בלימוד התורה שבעל פה, שאנחנו גוזרים כמו שאנחנו עושים, אז ישנה איזו פגישה, ודווקא מפני הקרבה המסוימת הזאת, החשש שהיוונים יבלעו את היהודים הוא גדול יותר מאשר המצרים, וזה קשור למה שדיברנו בפעם הקודמת. דיברנו בפעם הקודמת, אין תופעת התמצאות, אין איך תופעת התעשות, אין איך תופעת התבדלות, מפרשות, אין דבר כזה, רק התייבלות. והתשובה היא פשוט, מי שלומד אצל ענייני יודע, יודע שמין במינו מחריב בה. זאת אומרת, כמשל כשחתיכת בשר קר נופל בתוך סיר של חלב, מה דינה? להוציא את החתיכה ולשלוט אותה במים ולאכול. מה קרה? שום דבר. הבשר הוא קר, החלב הוא קר, אין שום אפשרות של מים קרים, של נוזל קר, להיכנס תלוי גם במשק, הוא נשא שם מספר דקים, אם הוא שעה, הוא כמה נתנים נפל לתוך סיר רותח של חלב, אז בזמן המועד ביותר שהוא היה הוא קלב. אבל גם הוא לא קלב שום דבר, למה? אין שני דברים שונים. איך אומרים שולחן בעל דיברה? לא אומרים. למה לא אומרים שולחן באלגברה? כי אלגברה ושולחן הם שני דברים שאני מגיע. אם היית שואל אותי איך אומרים אלגברה באנגלית, נו, הייתי מבין. אנגלית זה מושגים ואלגברה זה מושג. אבל איך אומרים שולחן באלגברה? אבל איך מדליקים שולחן בגדבת נגרים, זה אני כן יודע. זאת אומרת, יש דברים שיש להם מגע. דבר שיש לו מגע, אז אדם, המגע הזה הזיק לו, פגע בו או לא פגע. אבל שני דברים שלא, משום דבר לא. הפגישה ביניהם היא בכלל לא פגישה, אני לוקח ואני שוטף את זה, וגמרנו את הסיפור. אשור, מצרים, בבל, לא הייתה להם שום אפשרות לפגוע את השקפת העולם היהודי. כי השקפת העולם היהודי הייתה רוחנית, שאמרתם קודם, רוח, שכל, כלומר שהיה משהו באינטלקט, ולהם הייתה עבודה של חומר. אני עכשיו לא נכנס לפילוסופיה שבדבר, אבל הייתה להם. אז ממילא, אין להם נקודת מגע. ברגע שהגיע היוונות, היהודים, היהודים נדלקו על זה. תן לכם דוגמה נוספת. אני חושב שלא הייתה עוד תנועה בתולדות העולם שהצליחה לכבוש יהודים כמו התנועה הקומוניסטית. היום אתם לא יכולים לתאר לכם, אבל כשהקומוניזם הגיע לעולם, אני כבר לא רוצה לומר שהוא הגיע בגלל כמה יהודים טובים שהם בתמונה הזאת. הייתה אפילו בדיחה, עכשיו, זה שהנכד שלו לא רואה בגריית ארבע. בורנשטיין, שמו היהודי היה בורנשטיין, טרוצקי זה היה כינוי. הוא למד את החובץ חיים, והחובץ חיים זרקתו מהישיבה, וכל ימיו החובץ חיים אמר אולי טעיתי שזרקתי אותה, היה בעל כישרון גדול. וקיצר, זה עוד סיפור, הקדוש ברוך הוא לא מפסיק, הנפש לא הגיע, בסדר. על כל פנים, גדולי העולם הקומוניסטי היו יהודים, וגם אני אגיד כמה ראשי ישיבות של הדור הקודם נכנסו לקומוניזם ובקושי בקושי הוציאו אותה משם. למה? כי הקומוניזם באידיאלים החברתיים שלו, בשוויון, בזה שהוא אמר אני רוצה לחסל את הרעב, אני רוצה לחסל את הרוע שיש לחברה, קסם ליהודים שהרמה המוסרית שלהם הייתה כל כך גבוהה. אתם תארים לעצמכם איזה לב יש לי על אנשי שלום עכשיו והשמאלנים שהולכים לעשות ביום שישי מחאות נגד ההפרדה הגדר, אבל בסתר ליבי אני אומר האנשים האלה הם ברבה בחלקם הכל, כי מה כואב להם? כואב להם שצלם אלוקים כמו הרבושי שובב. אז אני אומר להם אל תצדק הרבה, אבל בעיקרון יש פה נקודה חיובית. אני חוץ מאלה שהם סתם פראים, שאוהב אוקיי, אז הוא תופס פראים והולך וסתם להרביץ. אבל מי שבאמת כואב לו שאין שוויון ושהערבי, אני מדבר על זה עם האנשים שיצאו לצבא. אני לפעמים הייתי רואה גם סרטי מלחמה וכולי, איך נכנס... נכנסת איזו יחידה לכפר ערבי, ואתה רואה את הצנחנים הולכים בגבעתי, גולני, איך הם נכנסים לכפר אחד מחפש, ועם הנעל המשומרת שלו נותן זבנג בדלת, והדלת נפתחת, ואישה ערבייה מופחדת נמצאת שם עם הילד הקטן שלה. יש לי מכתב שכתב אחד מהבוגרים של הישיבה בתקופת מלחמת לבנון הראשונה, אחר כך מצאתי אותו בתמונה יחד עם הרב שגר, זה היה מהחברה האלה. אז הוא כותב לי, אני עולה עם טנק, הוא נהג טנק, על שדה לבנוני חרוש, והלב שלי נצבט. הרי אדם אחד פה השקיע פה עמל בשביל לחוש את האדמה. אז אני עכשיו מפני פיקוח נפש, ואני מפני דאגה להצלת ישראל, אני עולה עם הטנק, אבל הגלגלים של הטנק רומסים עבודה של אדם. זוהי דוגמה של רמה מוסרית מכובדת. זו רמה מוסרית שכשהוא ייכנס לבוסטן של דובדבנים, וכשאני הייתי בלבנון דובדבנים, אז הם לא נהגו מדובדבן אחד. זו רמה מוסרית. על זה כתוב בנציב דבר נפלא מאוד, כתוב בפרשת עיר הנידחת, ונתן לך, שצריך לשרוף את כל עיר הנידחת, אחר כתוב, ונתן לך רחמים וריחמך. מה פתאום בא דבר כזה? אומר הנציב, בזמן ששורפים עיר הנידחת, צריכים שיהיה לב אביר, לב חזק, שאתה לא מתייחס לרגשות שלך, ואתה הולך ועושה מה שהתורה אמרה. אבל יש חשש שיכנס לך איזה כוח של אכזריות, אז התורה מבטיחה לך, אתה תעשה את מה שצריך, והקדוש ברוך הוא יעזור שהשנאה בלב והאכזריות שאתה צריך רצח בעיניים, אתה תופס אותו, אז אתה צריך לתפוס אותו. אבל אם זה ישקיע בך איזה נקודות לא טובות, אז יש אחת התורה שאתה תהיה נקי מהדבר הזה. דווקא כאן צריך לעשות את המבצע כפי שצריך, בשיא הכוח ולתת בין בדלת בכל הכוח שאפשרי, זה פיקוח נפש של כמה של חיילים. אבל צריך לזכור את הניציב הזה שנתן לך רחמים ורחמים, זאת אומרת באיזה מקום שהוא הפגישה הזאת עם העולם האחר עשויה להפריע, אבל אתה צריך להיזהר מאוד. יוונות היא דבר שיכול להידבק בך, מציאות, אשויות לא יכול להיות. אמר הרב, הלב שאנחנו אומרים בחנוכה זה הלב על כך שנפגשנו עם היוונים ויצאנו מחוזקים. לא זו בלבד שכלל ישראל לא התייבן, אלא אפילו אותם תופעות שוליות, יווניות, שהיו, גם מהם אנחנו נפטרנו. על זה, על התופעה ההיסטורית הזאת, שהיא למעלה מן הזמן, עליה, צריך לומר את הלל, עכשיו נקרא את זה עוד. יש כאן שני חלקים, די, הלל והודה. ואפילו כמו שאמרתי, הצמיד את זה להודות ולהלל, שהם מתייחסים אלינו הימים הטובים. הצד הטוב שישאר לעד בישראל דווקא לבית שישה, זה המשול העצום. זאת אומרת, אתה נוגש עם הנוגד שלך, והניגוד הזאת וההתמודדות הזאת מחדדת את עמדתך. החוזק הגדול של הנוגד,
מה אתה רואה איזה מכשול?
עוד פעם?
מה אתה רואה איזה מכשול?
לקבל את התרבות היוונית, זה המשול הנורא הזה. החוזק הגדול של עמיתת האמונה כשיוצאת אל הפועל, דווקא מתי האמונה?
לזכות ה...
נכון, זה מגיע למסודנת ומתגלגלה לידה שכל הדעות הרעות יוצאות לאור ומתבטאות תמיד, עד שרבים מבעלו מסעתם. זאת אומרת, מי שהיה מתבונן בצד לפני ישראל והיה רואה מה שהפגישה עם היוונים חוללה, היה דומה לו שהן בולות את אמונת ישראל. באמת הייתה סכנה גדולה? נחשוב רגע כהיסטוריונים בלי אמונה. אין שום הסבר איך כפר קטן כמו מודיעין, שהיה בו ציבור קטן של משפחה אחת, חולל שינוי בהיסטוריה העולמית. בדרך הטבע, כבר אמרנו כבר בפעמים הקודמות, שיש לבני אדם הרגשה של נחיתות כלפי התרבות, כלפי המצליחניות, להיות אין. למה אתה רוצה שאתה תהיה אין שלו? אולי הוא צריך להיות אין שלך? למה כל המחשבה היא זה למי שהוא מצליח? זה טבע האדם. אז מי שהיה מבונה מהצד היה חושב לו, איך אפשר להבין דבר כזה? רבים נבעלו מסעתן, זאת אומרת מהמסע שהשבות היוונית וידעו שהן בולעות את אמונת ישראל, וכאשר למרות כל אלה קמנו בנית עוגה, למרות כל ההסברים ההיסטוריים, דבר אלוקינו יקום לעולם, אז מה אני יכול ללמוד מזה? הרי דמיון של ישראל זה כענם מתרומם. אני חייב עוד פעם לחזור על מה שאולי כבר אמרתי לכם פעם, על המייסים טומי.
מי?
טומי. מי זה טומי? נדמה לי חלוץ, אני יודע מה. טומי הוא היסטוריון קנדי, מפורסם מאוד. פרק באזרחות, משרד החינוך הוציא את זה. היה מייסים שהיה יהודי אחד שהיה שגריר ישראל באוטווה, בקנדה. קראו לו רבי אנג'ל דומין. למה קראו לו רבי אנג'ל דומין? על שם הריגבז. הריגבז, בעל המחלוקת של הרב קוק על היתר המכירה. רבי אנג'ל דומין סלוצקי, חי בצפת. והיה אדם גדול. והיה רב אחד שהיה התלמיד שלו, הכיר אותו. לרב הזה קראו הרב הרצוג, ולרב הזה היו שני בנים, אחד קראו לו חיים, אחד קראו לו יגדון, דוקטור יעקב הרצוג. אתה מכיר מכון יעקב הרצוג? על שם רבי אנגל דומין. אתם יכולים לראות שבאחד המקומות באבן האבן של רבי זלמן מלצר כתוב ביקשה לרבי אנגל דומין. הרב הרצוג ביקש מהרב מסדר ממש שילמד חבוצה עם הבן שלו. הוא היה פה כמה בישיבה, כמה מין, הוא עזר לנו להציג את המדרש פה. הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. אז הוא היה משגריר ישראל באוטווה. והיה שם היסטוריון אחד טונדי. אוהד ערבי מושבע. והוא כתרג על כלל ישראל נורא רעי. קיצר, יעקב הרצוג זרק לו פעם באיזה פורום, בוא נתמקח על זה. והוא קלט את הכדור, והסכימו ביניהם שהם ירדו באיזו אוניברסיטה גדולה, ולא מכירים את הסיפור בכלל?
נשמע כמו סיפור לפני 500 שנה. לא,
אז... הוא תמיד מספר, אז יהיה מספר לה שהוא קיבל על הראש וזה, אבל שמעת על סיפור סיפור? סיפור שמשרד החינוך מחייב אותו לבוא תשתולד. והם קבעו ביניהם באיזו אוניברסיטה בקנדה לעשות ויכוח לנוחות אלפי איש. הוא קיבל למחרת מברקים ממשרד החוץ, אתה ירדת מדעתך, אתה עשית לנו ויכוחים כמו הנוצרים, כמו בימי הרמב"ן, כמו בימי זה, מה עשית ויכוחים? זאת אומרת, זה שיטה נחשבת לא מודרני, מה קרה לך? והוא הסביר שהסיטואציה הזו כזאת, שהיה מוכר לסתום לו את הפה. תשמע את הסוד, אבל סיפור מלאשי. סיפרה אשתו, היא עוד חיה, פנינה, אני זוכר אותה כבתור בחורה, פנינה הרצוג, את הפנינה שחור, שבלילה שלפני זה הוא אמר תהילים, וכתב עברית לאבא שלו שהתפלל לה שיצליח מחר. מה שהיה שם בוויכוח התפרסם בחוברת בשם עם לבדד ישכון. החוברת של דוקטור הרצוג, הרב דוקטור, אז הסמיך היה תמיד חכם גדול, הרב הרצוג, הרב הרצוג הצעיר, הכי כן של הנשיא. גם את הבנות שלו, כל פנים, אז שם כתב עם לבדד ישכון את היסוד שיש חוקי היסטוריה, וחוקי ההיסטוריה לא תופסים בכלל ישראל. טוב, וההיסטוריון טען שיש היסטוריה ממילא, לכן הערבים יכולים לגור בארץ הזאת, את כל הטענות האלה. והוא אמר, אתה צודק בכל, אבל ההיסטוריה היהודית יש לה כללים אחרים. וזה אשר, ומשרד החינוך כל כך הבין את המשמעות שהתפיס את החוברת הזאת, על כל מיני היו שנים של המדוד. זה היה שנתיים לפני מלחמת ששת הימים. ביום ששחררו את הכותל, מקבל יעקב הרצוג טלפון מטונדי. צדקת? מה צדקת? הוא אומר, שמעתי את הצנחנים על יד הכותל, והבנתי אותך. אז הרצוג שואל אותו, הרי אתה לא מבין עברית, מה אתה שמעת שם? אז הוא אומר, האנטנות ההיסטוריות שלי הן מאוד רגישות, והן קלטו מה קרה שם. זו תשובה של אדם ברמה. זאת אומרת, הוא אמר, אני לא הבאתי אפילו למה שהצנחנים דיברו, אבל אני ראיתי את הבחיות, שמעתי, הבנתי, אנשים הללו היו בני 19, בני 20, זאת אומרת, שמעולם לא היו על יד הכותל, למה הם בחרו? ואז הבנתי שיש בכלל ישראל מסורות כאלה שהן לא עוברות דרך הראש, אלא זה עובר דרך דברים מיוחדים במינם שבהם עם ישראל מצטיין ומדחים. בימים אחרות, חוקי ההיסטוריה הפועלית, וזה באמת הסוד הפשוט והגדול כאחד של הסתלטות עם ישראל. אין באמת, זה מוסבר, אין שום חוק שמסביר את זה. זה מה שאומר, רבים יבעלו בסרטם, ויראו הפגישה עם היוונים, גם היא הייתה צריכה לחסל את עם ישראל. ומאז היוונים עד היום, הפגישות הללו חזרו בכל מיני וריאציות. וכאשר למרות כל אלה, קמנו ואני תודה, ודבר אלוקים יקום לעולם, הרי בגלל שישראל בקרנה מתרומם, זאת אומרת, אנחנו יצאנו מתוך המאבק הזה מחוזקים. גם אותם הקניינים שהם טובים, גם אותם הקניינים שהם טובים לשמש את האור האמיתי של התורה, שנלקחו מאותה הפגישה היוונית, וזה מה שאמרתם קודם, אריסטו, רמב"ם, בלי שאני נכנס לזה, מאותם הדעות בקרבין, לאורך הדמיין אותם. וכאן הוא הכניס, לא לקחו מהיוונים דברים כמו שהם, לקחו אותם ועברו להם, עברו אותם תהליך של צירוף, שנצרפו ונתארו, בדרך כלל כשלוקחים דברים עבים, ממתכת, מה צריך לעשות? אתם צריכים להביא אותם באש, ככה חשוב בפרשת מטות, תעבירו באש. אז הוא אומר, באיזה אש הביאו אותם? תראו את המליצה, באש דת של תורת אמת. באמת הביאו אותם, זאת אומרת, לקחו יסודות של השקפה היוונית, קדמות העולם וכל מיני כללים בפילוסופיה, והעבירו את זה בקור הניקור, בקור
של סוג של זיכור,
של
זיכור, להוציא את הדברים הלא טובים, להשאיר את ה...
כן, אבל זה הרבה יותר חזק, להסיר מהם כל סיגריהם ובניהם, להסיר הכל סיגרי ולצרוף כבור סיגרי. זאת אומרת, העבירו את הדברים הללו, ואז כמובן קודם כל זה קורה, זה אש, אבל זה מכניש את כל הדברים האחרים, ואז יש לך נטו של דברים טובים. זאת היא הטובה העליונה שמעת השם הייתה זאת להכין הכל לעתים ואחרים. עכשיו הוא יוכניס לך עוד מומן. הנה יד השם המכוונת את ההיסטוריה. זה היה מעת השם, הוא לא השלים. מה אנחנו אומרים? בהלב? קבלים להודות, להלב.
שובל.
מעת השם הייתה הזאת היא נפלט בעינים. מה טיבו של הפסוק? קרה פה משהו שהוא היה מעת השם והוא נפלא בעינינו. נפלא בעינינו לא במובן של נפלא גדול, אלא נפלא תמוע. לא נפלאתי ממך, דבר שלא לא מתחשב אל השכל, אבל מעת השם הייתה הזאת. הייתה הזאת שניפגש, נתמודד, היו אומנם חללים של ההתמודדות הזאת בצורה של מתיימנים, אבל העם היהודי יצא מחוזק בדבר הזה. זאת היא טובה עליונה שמעת השם הייתה הזאת, להכין הכל, כל מיני הכנות, זאת אומרת, כל מיני פעולות פוטנציאליות שיתמודדו, שיקום החשמונאים, שיהיה אנטיוכוס, ששמעון הצדיק יתפרש איתם, כל הדברים הללו הם היו מרכיבים שכדי שהקדוש ברוך הוא ייטיב באחרים. על זה ראוי לקבוע הלל. שמעת בו הלל שאומרים בחנוכה? על מה הלל? על הפגישה שבסופו של דבר הייתה מוצלחת, הפגישה עם העולם היווני, שהעם היהודי עם אמונתו יצאו ממנו מחוזקים. אז קבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל, להלל לומר הלל על הפגישה שחזקה את האמונה, ושהאמונה היהודית לקחה יסודות, העבירה אותם דרך כור המבחן של אש התורה, וצרפה את זה ליהודית להתקדם באורך הדמיין מאותה. זה צד אחד, יש עכשיו קצת נוסף הודעה, וזה נדבר בפעם.